אז אנחנו בשיעור הקודם התחלנו את ספר יהושע, פתחנו באיזושהי הקדמה כזאת על חשיבות, אז כאילו חמישה חומשי תורה בספר יהושע, אם אתם זוכרים, על קצת על המשמעות של זה, חלק מהשאלות שעולות מהסיפור הזה של כיבוש הארץ, ודיברנו גם על, על מעבר ההנהגה בין, בין משה ליהושע, מעבר שהוא לא פשוט כל כך, ויש לו כל מיני השלכות, וה... הפרק שלנו מלא בכל מיני חיזוקים כאלה שיהושע צריך לקבל ו... ועם ישראל צריך לקבל, וזה באמת ככה, זה משהו כזה לא כל כך פשוט המעבר הזה. בכלל, תמיד מעבר של... כשיש מנהיג מאוד מאוד חזק, ההיעדרות שלו יוצרת אחרי זה משבר מאוד מאוד גדול. בסדר? אנחנו מכירים את זה, ביבי. לא, נגיד חב"ד אחרי הרבי מלובביץ'. כי כשיש דמות מאוד חזקה, משמעותית, שככה, שהיא יוצרת משהו שכולם, כאילו, יש איזה קונצנזוס סביבה, אז אחרי זה באמת קשה הרבה פעמים להיכנס ככה לנעליים שלה. והדבר שאיתו סיימנו היה, מה זה ארץ ישראל? איפה זה ארץ ישראל? אתם זוכרים? מעבר הירדן, אתה צריך לעבור את הירדן כדי להיכנס לארץ, פתאום אנחנו מסתכלים בפרשיות של התורה שמתארות את גבולות הארץ, אנחנו מגלים שזה לא כל כך פשוט, שארץ ישראל היא הרבה יותר רחבה, אם אתה מסתכל על גבולות ההבטחה, מה שנקרא, אז זה כולל את כל המסע של עם ישראל בערך, הם כבר בתוך ארץ ישראל. משה רבנו בעצמו, זוכר נכון שהוא, כשהוא, קדוש ברוך הוא ככה אומר לו, שאתה לא תעבור, אז מה הוא אומר לו? עלי ראש הפסגה, שא עיניך, ימה, צפונה, תימנה, מזרח, כל הכיוונים, זאת אומרת, משה רבנו עומד על הר, אומר לו, תסתכל, 360, תראה את כל הארץ, תראה בעיניך, כי לא תעבור את הירדן הזה. ושאלנו, מה, אם משה רבנו עומד על איזושהי פסגה ורואה את כל הכיוונים, אז איפה הוא נמצא? נמצא בארץ ישראל. ההבנה היא שבאמת יש לזה, יש שתי רמות של ארץ ישראל. יש את עבר הירדן המערבי, שהוא מתקדש ראשון, ועד שהוא לא מתקדש, אין אפשרות להרחיב את, את הגבול. מה זה? כן, יש את, את, את ארץ כנען והארץ. זאת החלוקה ב... בפסוקים, שזה באמת אמרתי דבר מאוד מעניין, לראות שגם גם היום זה ככה, נכון מה שהזכרנו את הרב צבי יהודה שבוכה בחלוקה, כאילו על זה שקיבלנו חלק מאוד מאוד קטן מארץ ישראל, וזה מעניין לראות שגם היום, עד שאנחנו כאילו לא משלימים את הכיבוש והתנחלות וההבנה וכולי של עבר הירדן המערבי, אז כאילו באמת עבר הירדן המזרחי נקרא מאיתנו, היום זה נורא פשוט לנו שהוא לא חלק מהארץ, יש מדינה אחרת, וכמו שהזכרנו, ההבטחה המקורית, הבריטית אפילו, הייתה משתי הגדות של הירדן. טוב, בואו נתקדם. אז אנחנו, פרק א', פסוק י'. ויצב יהושע את שוטרי העם למור, עברו בקרב המחנה וצבו את העם למור, הכינו לכם צדה, כי בעוד שלושת ימים אתם עוברים את הירדן הזה, לבוא לרשת את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם לרשתה. הציווי הזה, הציווי הקטן הזה, הדבר הראשון בעצם שיהושע עושה פה, הוא ציווי מאוד מאוד משמעותי. יש פה שינוי מאוד מאוד דרסטי של ההתנהלות של עם ישראל. לאורך שנות המדבר, איך עם ישראל מתנהל? אנחנו מחליטים מתי ללכת, מתי לשבת, מתי לחזור. מה זה? יש לנו טענה, נכון? אז זה מופיע בכמה מקומות, בואו נקרא את זה בספר, במדבר פרק ט', שם זה ככה מופיע בצורה... ככה יותר מרחיבה, מופיע גם בסוף ספר ויקרא, אבל בואו נקרא, וביום מקים את המשכן, פסוק ט' ו', כיסה יענן את המשכן, וכן יהיה תמיד, ענן יחסנו, לפי העלות יענן מעל האוהל, ואחרי כן יישאו בני ישראל, במקום אשר ישכון שם הענן, שם יחנו בני ישראל. זאת אומרת, הענן קם מעל האוהל, כולם מבינים שמה צריך לעשות, לקפל, להתחיל לתכונן לתנועה, ואז הוא מתחיל תנועה, כולם הולכים, פתאום הוא נעצר, פורקים הכל, בונים וזה. בסדר? על פי השם יישאו בני ישראל, על פי השם יחנו, כל ימי אשר ישכון יענן על המשכן יחנו, ויעריך יענן על המשכן ימים רבים, ושמרו בני ישראל את משמרת השם ולא יישאו. ויש אשר יהיה יענן ימים מספר על המשכן, על פי השם יחנו ועל פי השם יישאו. ויש אשר יהיה יענן מערב עד בוקר, ונעלה יענן בבוקר. ונסעו, או יומם ולילה ונעלה ענן ונסעו, יומיים או חודש או ימים וכו'. זאת אומרת, תחשבו על החוויה של עם ישראל, בסדר? אתה מגיע למקום חדש, כמה זמן אני הולך להיות פה? לא יודע, יכול להיות 12 שעות, 24, אולי חודש, אולי כמה שנים, אני לא יודע, בסדר? אז איך נראה את הסתם, תחשבו אפילו על מחנה ישראל, איך הוא נראה? כל אחד מתחיל להקים את האוהל שלו, מה אתה מקים בהתחלה? אתה עושה משהו הכי מצ'וקמק, ואז כל פעם אתה מתחיל להוסיף משהו, וזה, זה, זה. ואז בדיוק סיימת, בנית פרגולה, בסדר? עשית דק בפרגולה, מה עושים? ממשיכים לנסוע. זה כאילו, זה סתם, זה שם אותם באיזה עמדה הם כל הזמן, איזה עמדה ראית. גם ש... כאילו, גם אם אתה נשאר עכשיו, יכול להיות שנשארת המון המון זמן. יכול להיות שנשארת כמה שנים, עשרות שנים אפילו באותו מקום, אבל בחוויה שלך, אין לך מושג אם אתה קם והולך או לא. וכאן קורה דבר מאוד מעניין אצלנו. מה קורה פתאום אצלנו? מה אומר יהושע? עוד שלושה ימים. למה זה חשוב עוד שלושה ימים? כי זה פעם ראשונה שפתאום אומרים להם, אנחנו יודעים עכשיו מה קורה. יש איזושהי ודאות מה קורה קדימה. בעוד שלושה ימים, אתם עוברים את הירדן הזה. תכינו צידה, אנחנו מתחילים להתכונן לסיפור הזה. אנחנו, בעצם מה שקורה פה זה שאנחנו עוברים פה איזשהו שינוי. השינוי הוא בין ההנהגה, ההתנהלות של המדבר, שהייתה התנהלות מאוד מאוד ניסית, לבין התנהלות טבעית. ספר יהושע הוא ספר שעובר להתנהלות הטבעית, ויש לזה כל מיני השלכות. אז אחת ההשלכות הראשונות זה ההבנה שהזמן שלנו פתאום בידיים שלנו, אנחנו צריכים להחליט מתי אנחנו הולכים ומה אנחנו עושים. ויש פה עוד משהו. מה עם ישראל לא צריכים לעשות פה? מה יהושע עוד מצווה עליהם? מה לעשות? מה הם צריכים לעשות? מה? להכין צידה על הדרך, נכון? מה קורה במדבר? זוכרים?
יש מן.
יש מן. האם מותר לשמור מהמן?
לא.
מה קורה למי ששומר? אז הוא מתמלא בתולעים, כל הסיפור הזה נכון בספר שמות. כל יום אתה חי מה שנקרא מהיד לפה, בסדר? חוויה כזאת, תחשבו שמה שיש לך היום זה מה שיש, מחר אין, אי אפשר לשמור למחר. עוד פעם, זה חוויה מאוד מאוד חזקה וקשה בו זמנית. כשאתה אומר, לכתך אחר במדבר, בארץ לזרוע, זה כאילו, אנחנו לפעמים מדמיינים את זה טוב מדי. זאת אומרת, בסדר, מה? יש את הענן, מחסה עליהם, יש להם אוכל כל יום וזה. אבל החוויה שאתה לא יודע מה יהיה, היא חוויה מאוד קשה. בסדר, הדבר שאולי הכי דומה לזה, שאנחנו יכולים לדמיין היום הוא... מה? צהל. סתם, נראה לי בהקשר, סתם, בהקשר, באמת אני אומר, למה החיילים קשה להם הפעמים? יש לך אוכל, דואגים לך לאוכל, אתה יודע, כי אתה לא יודע מה יקרה מחר, ואתה לא יודע, והאוכל הוא לא שלך, כאילו, יש משהו בחוסר הוודאות, בחוסר השליטה שלי, שהוא באמת מאוד מקשה עליי, על הסיפור הזה. בסדר, אז אנחנו מתחילים... לא, אז האמת יש פה טוב, קודם כל יש פה דיון בפרשנים מה זה הצדה, האם הצדה כאן היא אוכל או לא, זה תלוי בשאלה מתי יפסיק לרדת המן. אבל אני אומר באופן פשוט, הם צריכים להתחיל לקחת מה שיש שם. יש, יכול להיות שהם כבר יכולים, יש שדות שהם נמצאים בהם אולי. יכול להיות שיש אנשים שמוכרים להם, ככה כותבים חלק מהזה, שהם מוכרים להם כל מיני, אנשים שנמצאים שם, כל מיני סוחרים שזה, מה זה? נכון, שם יש גם מרעה, זה שטחי מרעה יותר, שאלה אם זה שטחים חקלאיים או שטחים של מרעה, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל זה נכון שהם נמצאים כבר ב... יש כבר אזור שאפשר כבר להתחיל לקחת ממנו. בסדר. האמת שחז"ל אומרים דבר מעניין, סיפור מעניין, שאולי הוא גם קשור אלינו. אומרים חז"ל שכשמשה רבנו נפטר, יש ככה במסכת תמורה, אומרת הגמרא, 1,700 קלין וחמורין וגזרות שוות ודקדוקי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משה. זאת אומרת, משה רבנו נפטר, עם ישראל בוכה עליו מהעצב ומהקושי וזה, מה קורה? משתכחים 1,700 קל וחומר, גזרות שוות ודקדוקי סופרים. בסדר? המון המון הלכות נעלמות מכולם. מה עושים? אמר רבי אבאו, אף על פי כן, החזירן עותניאל בן כנז מתוך פלפולו, שנאמר, וילכדה עותניאל בן כנז אחי כלב. לא נכנס עכשיו לצורת הלימוד שלו, אבל מה הרעיון פה? מה רוצה הגמרא לספר לנו? מה רוצה להגיד לנו? יש תחליף. ומה התחליף? במה שונה התחליף? מה זה? נכון, אבל לא רק ירידת הדורות, יש פה עוד משהו, שמה? זאת אומרת, הוא יגיע עכשיו מלמטה, נכון? יגיע מתוך הפלפול הזה. זאת אומרת, משה רבנו, כשהוא לא יודע משהו, מה הוא עושה, אז אומרים טלפון, הוא שואל את הקדוש ברוך הוא ועונה לו. פתאום משתכחים עליהם על הדברים, ומין תחושה כזאת של עובדה, שכאילו, מה עושים עכשיו? ובא עותניאל בן כנז, ולומד את זה, וחושב, ומביא את הדברים מעצמו. הסיפור הזה, מה הוא רוצה להגיד לנו? הוא רוצה להגיד לנו את אותה נקודה. אנחנו עוברים פה לסיפור שעם ישראל עכשיו, הכוח ניתן בידיים שלו, והוא מתנהל בכוחות שלו. אני חושב שגם, סתם, גם דייק פה טיפה במילים, אז אומר יהושע לשוטרים, ויצב את שוטרי העם למור, עברו בקרב מחנה וצבו את העם למור. למה הביטוי למור חוזר פה פעמיים? אז כבר פרשנים ככה שמים לב, אומר פה אלשך, שמה הכוונה למור? אומר יהושע לשוטרים, תלכו לעם ותגידו לעם מה? למור. זאת אומרת, מי צריך, למי מיועד הלמור השני? לעם. בסדר? אני אומר לכם שאתם תגידו לעם להגיד מה, אכילו לכם צדה וכו'. מה רוצה להגיד אלשיך? בעצם, כשהשוטרים מסתובבים, מה הם מתחילים ליצור? הם מתחילים ליצור איזשהו דיבור, איזשהם שמועות שרצות, וכל אחד, כאילו, אתה שומע, צריך להכין צדה, אני רוצה שתגיד לשכנים, תגיד לאחר, צריכים להכין צדה, ומה מתחיל לקרות פה? פתאום, משהו מתחיל, עוד פעם, לצוף מלמטה. פתאום אנשים מתחילים, זה לא שיהושע תוקע בחצוצרות, אוסף את כולם, אנחנו שומעים, עוד שלושה ימים אנחנו יוצאים. התכוננו, וכל אחד, אלא פתאום משהו שהוא הרבה יותר... נכון, זה משהו כזה שכאילו, שמעתם, מה, יש עוד שלושה ימים יוצאים, צריך להכין צדה, ומה לקחת, ואיך לקחת, ואיך זה, ואיך חוכים, ואיך... אבל יש בזה משהו, כאילו, יכול להיות, אל שיכול משהו קשור לפחד שלו שיתחיל עוד פעם איזשהו פחד כזה מהאנשים להיכנס. זאת אומרת, השוטרים, התחילו כאילו, זה כמו שאני אומר לחבר, שאתה רוצה להציע הצעה בוואטסאפ, תוודא קודם שיש אנשים שהם בעניין, ושהם ידעו שכשאתה שולח את ההצעה, מה הם עושים ישר? וואה, זה יופי, אני בא, בסדר? אם אין לך 4-5 שאומר לך ישר אני בא, התחלת עם 4-5 שאומר לך אני לא בא, לא יהיה, נכון? אז צריך להתחיל, כאילו צריך לרמות בזה קצת, אחרת זה לא עובד. מי רוצה לבוא לשבת ירושלים, צריך ישר שכך 5 שאומר לך אני, ואז פתאום מישהו מתלבט, מרגיש כאילו, ברור, כולם באים, אז אני גם צריך לבוא. אז כאילו, זה קצת מה שאל שחומר, זה מה שעושה פה יהושע. הוא אומר, בוא נעשה איזה משהו כזה שהעם ישמע, שהם יעירו אחד השני, אבל אני חושב בצורה יותר עמוקה באמת, יש פה משהו שבאמת, באמת, שרבית ההנהגה, האחריות, עובר לעם. אנחנו מיידעים אתכם, אבל אתם צריכים לוודא בעצמכם שכולם יודעים. ושהרצון הזה יעלה עכשיו מלמטה כדי שנוכל להיכנס לארץ. האתגר הבא של יהושע, אחרי הסיפור הזה, אולי האתגר הראשון שהוא פוגש אותו, יהיה, ולראובני ולגדי, אני ממשיך פרק, פסוק י"ב. ולראובני ולגדי, ולחצי שבט המנשה, אמר יהושע למור. זכור את הדבר אשר ציווה אתכם משה עבד השם למור, השם אלוקיכם הניח לכם ונתן לכם את הארץ הזאת. נשיכם, טפכם, מקניכם, ישבו בארץ אשר נתן לכם משה, בעברי הירדן. ואתם תעברו חמושים לפני אחיכם, כל גיבורי החיל, ועזרתם אותם. עד אשר יניח השם לאחיכם ככם, וירשו גם הם את הארץ אשר השם אלוקיכם נותן להם, ושבתם לארץ ירושתכם, וירשתם אותה, כאשר נתן לכם משה עבד השם, בעבר הירדן, מזרח השמש. וינו את יהושע למור, כל אשר ציוויתנו נעשה, וכל אשר תשלחנו נלך, ככל אשר שמענו אל משה, כן נשמע אליך, הכי השם אלוקיך עמך כאשר היה עם משה. כל איש אשר אמרה את פיך ולא ישמע את דברך לכל אשר תצוונו, יומת רק חזק ואמת. אז אני חושב שבאמת, זה האתגר הראשון שיהושע מתמודד איתו. משה רבנו סגר איזשהו דיל עם 2.5 השבטים. מה הוא אמר להם? 2.5 השבטים באו למשה, אמרו לו, אנחנו רוצים להישאר בעבר הירדן, המזרחי טוב לנו, יש פה, נכון? ארץ מראה, לעבדיך מראה, מה אתה אומר? ואז משה מאוד כועס עליהם, ואז אומרים לו, אנחנו נצא, נעבור חלוצים, וכל הדיון הזה, בסופו של דבר ההסכם הוא, אנחנו נעבור חלוצים, ונחזור לעבר הירדן. בסדר? שאגב, יכול להיות שזה קשור למה שדיברנו בשיעור הקודם, על מה זה ארץ ישראל, נכון? זאת אומרת, כל אתם מבקשים את עבר הירדן לפני שכבשנו, אז אולי זה לא בסדר. אחרי שכבשנו זה כבר סיפור אחר. טוב, זה סיפור 2.5 שבטים, זה סיפור... סיפור מעניין כשלעצמו. מה זה?
אז אם ככה, למה הם עדיין נחשבו?
למה הם לא שומע?
אם ככה, למה הם עדיין נחשבו כאילו בחוץ לארץ?
מאיזה בחינה? אני שואל. מתי ומאיזה בחינה?
כן מורגש ריחוק...
הירדן הוא ודאי גבול גיאוגרפי מאוד משמעותי. אנחנו בסוף הספר, כשנגיע למזבח הגדול, אני צריך להתמודד עם הסיפור הזה. בסדר? זאת אומרת, יש פה תחושה, הגבול הגיאוגרפי פה הוא מאוד מאוד חזק. מאוד פעם, היום, נכון, הגבול הכי ברור זה, הירדן הוא אחד הגבולות הכי ברורים שלנו. הרבה יותר מאשר מה שקורה במקומות אחרים. בסדר, הייתם בגבול הצפון, נכון? הגבול בגבול הצפון הוא משהו מאוד מאוד מוזר. אתה יכול לעשות פעילות חוצת, כאילו חוצה גדר, ושבמקביל אליך יהיה פעילות, כאילו זה יכול להיות קרוב מדי לה, כאילו זה באמת הרבה יותר מוזר שם. כשאין גבול, הגבול הגיאוגרפי הצפוני אמור להיות, מה זה? הליטני, נכון? נהר ליטני, שזה, יש לו איזשהו גבול טופוגרפי הגיוני, אבל הגבול היום הוא גבול חסר היגיון. טוב, בכל אופן, אני אומר, יהושע עכשיו זה האתגר הראשון שלו. יש 2.5 שבטים, משה איננו, הם קיבלו את מה שהם צריכים לקבל, ועכשיו מה שהם נדרשים זה רק לתת. הם יכולים להישאר בעבר הירדן ולסגור שם את הסיפור והכל יהיה בסדר. מה יהושע בוחר לעשות? דבר ראשון. מה הדבר הראשון שהוא בוחר לעשות?
נזכר בעסקה.
עוד לפני כן, עוד לפני שהוא מזכיר להם את העסקה, מה שיהושע בוחר לעשות, זה להיות הראשון שפונה אליהם. זאת אומרת, סתם זה משהו יפה, אני חושב, בהתנהלות, יהושע לא מחכה שהבעיה תתגלגל אליו. הוא לא מחכה שהוא, אתה יודע, שכולם מתייצבים, מתחילים לעבור את הירדן, פתאום מישהו, איפה? מישהו ראית 2.5 שבטים? הם פה? אתה יכול לרוץ לקרוא להם? נכון, זה לא, כאילו, זה כבר סיפור אחר לגמרי. יהושע מבין שיש בעיה, אני חושב שזה חלק מהסיפור שלו בכלל, יהושע הוא הרי מנהיג שצומח מלמטה. יהושע היה משרת של משה, הוא לא, כאילו, הוא לא היה, הוא לא, 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 לא בטוח שהוא היה הראשון בהבנה שהוא הולך להיות המחליף. אבל שאלה גם מי היה אמור להחליף את משה, זה שאלה, נכון, הילדים שלו לא מחליפים אותו אולי, אבל יהושע מחליף אותו. והוא, אני חושב שיהושע מכיר את העם. הוא מנהיג אותם במלחמה עם המלא כבר, ויש משהו בהיכרות שהוא גם מאפשר לו להגיע מלמטה למשוך את האנשים. משה רבנו, הנהגה שלו היא שונה. משה רבנו, משה איש האלוהים, משה עולה להר סיני, והציפייה היא שעם ישראל ילך אחריו. זה שני סוגים של מנהיגים. יש מנהיג שהולך קדימה ומצפה ומאמין שמהכוח הזה אנשים ילכו אחריו. ויש כזה שיודע להגיע למטה ולתת לאנשים את היד ולהרים אותם. זה שני סוגים שונים של מנהיגים, ויהושע הוא באמת ככה מהכיוון השני. עכשיו, הניסיון הראשון הזה של יהושע מסתיים בהצלחה מאוד מאוד גדולה. אפשר לראות את זה גם במילים שלהם. הרי מה יהושע מבקש מהם? זכור את הדבר אשר ציווה אתכם, משה עבד השם, השם וכו' וכו'. זאת אומרת, אני מצפה שמה, מה תעשו? תעשו מה שהבטחתם למשה. מה הם עונים את יהושע? ככל אשר ציוויתנו נעשה, ככל אשר תשלחנו נלך. זאת אומרת, אנחנו מוכנים לקבל אותך. אנחנו, ההתחייבות המקורית שלנו הייתה למשה רבנו, אבל עכשיו כשמשה לא פה, אנחנו איתך, רק חזק ואמץ, וכאן באמת אני חושב שיש איזשהו משהו שכאילו בסיפור הזה שהוא מסתיים באיזושהי הצלחה גדולה. הפסוקים פה אגב הם מאוד מעניינים, כי אנחנו מכירים את דין מורד במלכות. אדם שמורד במלכות, מה הדין שלו? יכול להרוג אותו, אני אקרא לכם את זה מהרמב״ם. כל המורד במלך ישראל, יש למלך רשות להורגו. אפילו גזר על אחד משאר עם שילך למקום פלוני, ולא הלך, או שלא יצא מביתו, או שלא יצא מביתו, סליחה, ויצא, חייב מיטה. זאת אומרת, זה לא צריך בהכרח משהו שהוא ארגן מרד או משהו. מספיק שאמרתי לך משהו ואתה לא עושה, כזה, שהמלך אומר משהו שאתה לא עושה, אתה חייב מיטה. ואם רצה להרגו, יהרג, שנאמר, מה הפסוק שמביא הרמב״ם? כי הוכחה לזה שהמלך יכול להוציא להרגו לעשות מה שהוא רוצה, כל איש אשר ימרה את פיך. מאיפה הפסוק הזה? כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע לך כמו שצווה. זאת אומרת, הרמב״ם, הפסוק הזה שלנו, הוא מלמד אותנו על הכוח של המלך. המלך, אני חושב, סתם זה מעניין, זאת אומרת, מאיפה מקבל המלך את כוחו? מהעם. מלך תמיד מקבל את הכוח שלו מהעם. יהושע הוא עוד לא מלך לגמרי. אנחנו נחכה עד ספר שמואל. אנחנו עשינו פה הפוך. למדנו ספר שמואל ואז חזרנו ליהושע. אבל בספר שמואל אפשר לראות, כאילו, את המלך, אבל יהושע, בחת ההנהגה שלו, הוא באמת מנהיג שמאוד מאוד, אולי הכי מתקרב לזה, או דומה לזה, אני חושב, מהמנהיגים שקמו לעם ישראל עד המלכים. והכוח שלו ניתן פה, משתיים וחצי יש, זאת אומרת, העם מקבל אותו, מלך מקבל את הכוח שלו מהעם, ואומר רבנו בחיי משפט מאוד מפורסם, אין מלך ולא עם. מכירים את המשפט הזה? זאת אומרת, אתה לא יכול להיות מלך אם אין לך עם. כאילו, ברור שכל הכוח של המלך נובע מזה שיש נתינים שמוכנים לקבל אותו. אצל המקובלים, זה נאמר בשפה קצת שונה, אומרים המקובלים, ספירת המלכות בספירות היא ספירה תחתונה, מקובלים שמלכות לית לה מגרמה כלום. אין לה מעצמה שום דבר. מה המשמעות של זה? בקשר הפשוט, באמת, למלכות אין כלום, אלא את כל הכוח של המים מקבלת, מזה שאנחנו מוכנים שזה מי שימשול בנו. זאת אומרת, אם העם מחליט שלו, אז נגמר. אז הסיפור הזה כולו מתמוסס. טוב, בואו נתחיל את פרק ב', מה נספיק. אז אחרי כל ההכנות, אנחנו מתחילים עכשיו את השלבים הראשונים של ההכנה לכניסה לארץ. וישלח יהושע בן נון מן השיטים, שניים אנשים מרגלים, חרש למור. לכו ראו את הארץ ואת יריחו, וילכו. ויבואו בית אישה זונה, ושמה רחב, וישכבו שמה. ויאמר למלך יריחו לאמור, הנה אנשים באו הנה הלילה בבני ישראל, לחפור את הארץ. וישלח מלך יריחו אל רחב לאמור, הוציא האנשים הבאים אלייך, אשר באו לביתך. כי לחפור את כל הארץ באו. ותיקח האישה את שני האנשים, ותצפנו. ותאמר, כן, באו אליי האנשים, ולא ידעתי מה הנה מה. וישר לסגור, בחושך, ואנשים יצאו, לא ידעתי אנה הלכו האנשים, רדפו מהר לכם כי תסיגום. והיא העלתה מגגה, ותתמנם בפשטי העץ, הארוחות לעל הגג. ואנשים רדפו אחריהם דרך הירדן על מעברות, והשאר סגרו, אחרי כאשר יצאו הרודפים אחריהם. והם הטרם ישכבון, והיא עלתה עליהם על הגג. ותאמר אל האנשים, ידעתי כי נתן אדוני לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. כי שמענו את אשר הוביש אדוני את מי ים סוף מפניכם, בצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם לשני מלכי האמורי, אשר בעבר הירדן, לסיחון ולאוג, אשר החרמתם אותם. ונשמע, וימס לבבנו ולא קם עוד רוח באיש מפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. ועתה ישבעו נא לי באדוני, כי עשיתי עמכם חסד, ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד, ונתתם לי אות אמת. ואחיתם את אבי ואת אמי ואת אחי ואת אחיותי ואת כל אשר להם, והצלתם את נפשותנו ממוות. אמרו לאנשים, נפשנו תחתיכם למות אם לא תגידו את דברנו זה. והיה בתת אדוני לנו את הארץ, ועשינו עמך חסד ואמת. ותורידם בחבל בעד החלון, כי ביתה בקיר החומה ובחומה יושבת. ותאמר להם, מהר עליכו, ונפגעו בכם הרודפים. ונכבתם שמה שלושת ימים, עד שוב הרודפים, ואחר תלכו לדרככם. אמרו אלי אנשים, נקיים אנחנו משבועתך הזה אשר השבעתנו. הנה אנחנו באים בארץ, את תקוות חוט השני הזה תקשרי בחלון, אשר הורדתנו בו, ואת אביך ואת אמך, ואת אחייך ואת כל בית אביך, תאספי אלייך הביתה. ויהיה כל אשר יצא מדלתי ביתך החוצה, דמו וראשו, זה אנחנו נקיים. וכל אשר יהיה איתך בבית, דמו בראשנו, אם יעד תהיה בו. ואם תגיד את דברנו זה, והיינו נקיים משבועתך אשר השבעתנו. ותאמר כדבריכם כנו, ותשלחם, וילכו, ותקשור את תקוות השני בחלון. וילכו ויבואו הערה, וישבו שם שלושת ימים, עד שבו הרודפים, ויבקשו הרודפים בכל הדרך ולא מצאו. וישובו שני האנשים וירדו מהר, ויעברו, ויבואו אל יהושע בן נון, ויספרו לו את כל המוצאות אותם. ואמרו אל יהושע, כי נתן אדוני בידינו את כל הארץ, וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו. טוב. אז האמת שהסיפור הזה סיפור מאוד מאוד מוכר, אבל הוא, הוא מעלה הרבה מאוד שאלות. יהושע שולח מרגלים בשקט, למה צריך להגיד שהם יוצאים בשקט, זה לא ברור לנו. כל הסיפור הזה של רחב הוא לא ברור לנו, למה דווקא שם יש שני, ומה קורה שם, ולמה היא מוציאה אותה, ולמה היא... טוב. גם הסיפור הזה של המרגלים, שהם נכון, רחב מחביאה אותם, ואז היא אומרת להם, תשבו לי, מה הם אומרים? שבו לי בהשם וכולי, עשיתם איתי חסד וזה, זה, מה הם עושים? נשבעים לה. ואז הם יורדים מהחלון, מה אומרים לה? נכון? אנחנו בחוץ עכשיו, מה? לא חייב לך כלום. מה לא חייב? ונשבעתם. טוב. אבל אני חושב שאולי השאלה הכי בסיסית ומתבקשת כאן, היא השאלה, איך יכול להיות שיהושע בן נון שולח מרגלים? למה זה מוזר? לא, אז לפני כן, מה זה? הרי יהושע עצמו היה אחד מהמרגלים ששלח משה, נכון? הרי אתה מכיר את הסיפור הזה? אנחנו כבר פה, כאילו, בוא, אז מה, כאילו... זה נכון, אבל עדיין, עוד פעם. אה? נכון, אתה אומר כאילו, בוא, רק הטובים שרדו בינתיים בשלב הזה. שניים היחידים ששרדו זה יהושע וכלב. אז בוא נגיד ככה, אז האמת היא, קודם כל, שמשה רבנו בעצמו שולח עוד מרגלים. פחות לך פחות שמים לב לזה, נגיד זה במדבר, פרק א', אחרי סיפור כבר המרגלים, זה פרשת שלח, ואז יש תיאורים כל מיני של מלחמות שקורות פה. הסיפור עם שיחו, כיבוש עבר ירדן המזרחי, בסדר? אז נגיד בפסוק למד ב', בסדר? וישלח משה לרגל את יעזר, וילכדו בנותיה, ויורש את האמורי אשר שם. זאת אומרת, שגם משה בעצמו שולח איזה עוד פעם מרגלים. אז כנראה שלשלוח מרגלים זה לא אסור, אז מה אולי כן צריך לעשות? אז בואו, אז לדעת איך שולחים. כדי לדעת איך שולחים, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להבין רגע במה העסק פה יותר טוב, מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו רוצים, יכולים לעשות השוואה בין הסיפורים. אז האמת היא שהסיפורים באמת מאוד מאוד שונים, בכל מיני פרמטרים. רוצים להגיד דברים שעולים לכם, במה שונה שילוח מרגלי משה לשילוח מרגלי יהושע. יאללה, דברים, נזרקו, כן. אז נגיד דבר ראשון באמת, זה כמות האנשים, יהושע שולח 2. משה שולח 12. אה, למה עוד? מה זה? מה המשימה?
שזה כאילו לעבור על כל הארץ.
אוקיי. כן, אז האמת שזה תלוי פה קצת איך מבינים את פסוק א', לכו ראו את הארץ ואת יריחו, אבל זה נכון, אבל יש שכאילו, מרגלים של משה נשלחים לראות את כל הארץ, וכאן משהו הרבה יותר ספציפי. מעולה, מה עוד? אז בשקט או בכל מה, בשקט או בכל ביחס ל? ביחס לעם. אוקיי, מעולה, מה עוד? מה זה? מעולה, מי מבקש את שליחת המרגלים? אצל משה, ותקרבו אליי כולכם, אתם אמרו, נכון, שליחנו אנשים. אז עם ישראל מבקש לשלוח, משה נענה, פה יהושע בוחר לעשות את זה מעצמו. אוקיי, מעולה. יש הרבה הבדלים, אני אקריא לכם קטע מתוך המלבים. המלבים מסכם ככה את ההבדלים, את חלק מההבדלים, והוא כותב ככה. וישלח יהושע, אתם מכירים קצת את המלבים, איך הוא בנוי? הפרשנות של המלבים? מה זה? כן, אז המלבים, האמת שמה לי פה, כזה... מקרות גדולות הייתי מראה לכם, אבל בעיקרון, הוא בדרך כלל מופיע, יש לו כתב קטן כזה של שאלות בצד, אוסף של שאלות, ואחרי זה הפירוש שלו, שהוא בעצם עונה על השאלות. הוא חי לפני 200 שנה, משהו כזה, בסדר? בכל אופן, אז המלבים אומר ככה, לשלח יהושע, בא להשיב על השאלה שטיפול בזה, איך שלח יהושע מרגלים, אחרי שראה, הרע שנמשך משליחות המרגלים, ומי משה ומשיב, כי היו חמישה הבדלים בין המרגלים של יהושע ובין המרגלים של משה. אז המלבי מונה חמישה הבדלים, חלקם מניתם פה. מרגלים שלח משה היו על פי שאלת העם. נכון? תקרבו אליי כולכם. טוב, יהושע מדעתו. אני קורא ככה בדילוגים. משה שלח העם ממדבר פרן שהיה רחוק מן הארץ, והיו מסתפקים במהות הארץ ועד יכולתם לחופשה. אבל יהושע שלח מן השיטים שהיה בגבול הארץ, בלתי מסתפק אם ייכנס עם לאב, רק לדרוש, המקום הנוח לכבוש. מה הכוונה?
איזה אזור
לבוא. לא, זהו, נכון, מה ההבדל? השאלה היא מה המשימה שלי. עוד פעם, מה המשימה? כשמשה שולח מדבר פרן, מה הוא אומר? זה הרחוק. למה אני צריך לשלוח כשאני רחוק? זהו, כי בעצם, הרי כשאני נמצא רחוק, אני לא מתחיל לדון מאיפה אני עכשיו אפתח את הזיג, נכון? למה? כי זה לא רלוונטי. השאלה שלי היא להגיע, לא להגיע. והיו מסתפקים במהות הארץ, ועל יכולתם לחופשה. זאת אומרת, האם בכלל זה רלוונטי הסיפור הזה או לא? בסדר? אולי נחתוך, נעשה זה, ונבחר נלך לאוגנדה. אז כאילו, אז ההתלבטו. אבל כשאנחנו עומדים פה בשיטים, באו לכולם שהולכים להיכנס, השאלה היא רק, מאיפה? משה שלח 12 תרים, יהושע שלח 12 אנשים מרגלים. רצוני, אז כאן רוצה להגיד, יש הבדל בין התרים למרגלים. התר מבקש את הטוב, עם טובה, עם רע, עם האנשים גיבורים. זאת אומרת, אתר זה כמו שאנחנו אומרים, תיירים שמגיעים, מה מראים להם? מה הולך פה? זה כאילו... והמרגל, מה מחפש? נקודת התורפה, את ערוות הארץ, המקום שהנוח לכובשה משם. ובארתי, יש שתי מיני שליחויות. את העם שולחים, אם העם שולחים תרים לראות טובה עם רעה, אז גם לכן גם שולחים נשיא מכל שבט, כי לא ישמחו בזה אנשים פחותים. זאת אומרת, אומר המלבים פה, יש עוד הבדל, אגב, שלא לא אמרתם אותו, שמה? מי האנשים? למה לא אמרתם אותו? מי האנשים פה אצל יהושע? מי אלה? ואיפה זה כתוב? לא כתוב פה. אז אנחנו באופן פשוט, בסדר? אנחנו לא יודעים מי המרגלים. ההנחה הפשוטה שאנחנו לא יודעים, אז או שזה לא חשוב, הם בטח לא אנשים חשוב. אצל משה זה מאוד מאוד קריטי, אנחנו מקבלים את כל השמות של כולם, נכון? שם שמות כאלה, רשימת שמות... מוזרים קצת, ויש שם שמות, כל מיני שמות כאלו, זה, אבל בעיקר הסיפור הוא לא רק השם, אלא התפקיד, כל הנשיאים. למה שולחים את הנשיאים? כי לא ישמחו בזה אנשים פחותים, ולא ישמחו שבט על שליח ששבט אחר, כי כל אחד ישלח איש שישמח ליבו עליו, כי זאת אומרת, הם שולחים אותם כדי להבין מה יש שם, מה האיכות שלה, במה היא טובה, מה היא לא טובה. כי אני שולח את האדם שאני הכי סומך עליו, ואני אפילו אומר, מלבי, אני אפילו לא סומך על השכן שלי משבט אחר, שיגיד לי אם הארץ טובה לי, כי אני, יש לי אופי מסוים, אני מתאים לדברים מסוימים, ולא מתאים לי, אני לא כמוך, אתה יושב לחוף אוניות, ואתה מתעסק בדייג, ואני רוצה להתעסק ב, לא יודע מה, בסדר, בשדות של עמק ישראל. אז יש לנו דברים שונים, אז אנחנו צריכים, אני רוצה שהנשיא שלי יהיה שם. טוב. ויש לכם חרש בשתיקה שיש לו ידע, וכולי. טוב, אז באמת, יש כל מיני הבדלים. אני חושב שאולי המשמעותי ביותר זה השקט הזה. זאת אומרת, משה שולח מרגלים בקול. כשהמרגלים של משה חוזרים, כשהם זוכרים, אז הם פונים אל עם ישראל כולו בצורה מאוד 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 קולנית, נקרא לזה ככה. וילכו, אני קורא בזה ספר במדבר פרק י' ג', פסוק כ"ו, נתחיל כ"ה, וישובו מטור הארץ מקץ 40 יום, וילכו ובואו אל משה ולאהרון. בסדר? עד כאן? זה לא נורא. אבל חוץ ממשה ואהרון, ואל כל עדת בני ישראל, למדבר פרן קדש, וישיבו אותם דבר, ואת כל העדה, וירום את פרי הארץ, וכו'. זאת אומרת, כל הסיפור פה, ומיד, ותישא כל העדה ויתנו את קולם, ויבקו עם בלילה, זאת אומרת, הסיפור הוא שעם ישראל כולו מקבל בבת אחת את כל המידע הזה, לפני שהם מוכנים לעכל ולעבד אותו, אומרים להם, תקשיבו, הסיפור הזה הוא לא שווה כלום, זה לא ילך ולא יעבוד, ואחרי זה לבוא ולהרים את הרוח שלהם, הרי אותו סיפור היה אפשר לספר באופן אחר. תוכיחו לי את זה. מי בחר לספר שם את הסיפור אחרת אצל המרגלים של משה? כלב יהושע. זאת אומרת, אומרים, באמת, אנחנו כיכול נוכל, אבל אם המרגלים של משה הם מגיעים קודם כל למשה רבנו, מספרים לו את מה שהם רואים, וזה היה נסגר קודם כל ביניהם, יכול להיות שכל הסיפור הזה היה נראה אחרת. יהושע שולח אותם בשקט. עכשיו נגיד גם בסוף הסיפור, וישובו שני אנשים וירדו מההר ויעברו ויבואו אל יהושע בן נון ויספרו לו את כל המוצאות אותם. ואמרו ליהושע, באמת הסיפור פה אצל יהושע הוא הרבה יותר שקט. בהקשר הזה הוא גם, יש בו משהו, אני חושב אולי יותר בטוח. מה זה? נכון, זה קשור לזה. נכון, זה נכון, זה קשור להבדל הזה שאמרנו שיהושע שולח בשקט, הוא יכול גם לקבל אותם בשקט ולא... לא כמו משה, שזה איזושהי שליחות ציבורית כזאת. טוב, באמת אני אומר, כל הפרטים פה הם נכונים, כל ההבדלים האלו נכונים. טוב, עוד מעט אולי, עוד מעט נחזור לזה. בואו ניגע אולי בעוד כמה נקודות פה מהפרק. אז הדמות אולי הכי משמעותית פה, מי? רחב, נכון? בסוף, יש לה פה פסוקים שאנחנו מכירים אותם לדוגמה. כי השם לוקחם הוא אלוקים בשמיים מעל ועל הארץ מתחת, תמשיכו, אין עוד. נכון? מה זה, מאיפה אתה מכיר את זה? מי תפילת עלינו לשבח? מי כתב את תפילת עלינו לשבח? יהושע בן נון. אולי זה קצת קשור למה שחזל אומרים ש... יהושע מתחתן איתה. טוב, אז רחב, אנחנו מוכר. רחב היא אישה זונה, אומרים, אנחנו מכירים את הפירוש, בדרך כלל מאוד, מאוד מוכר, אומרים את זה כי לספר ראשון לומדים בגיל קטן, ואז אנחנו מסתבכים עם זה, אז מה אנחנו מסבירים ישר, שמה היא עשתה? הייתה מוכרת מזונות, הייתה מוכרת אוכל. אז האמת היא שזה, זה תמיד עושה תחושה כזאת לא, לא הכי נוחה, כי אנחנו מכירים שבתנך זה לא בהכרח הפירוש היחיד. זאת אומרת, אם כן, יכול לכתוב, לא יודע, לפונדה, או למצוא איזה מילה אחרת, אבל האמת היא כנראה אחרת. אני נגיד אולי ככה. הבית של רחב נמצא בקיר החומה, היא נמצאת בכניסה לעיר, בסדר? איפה שמגיעים האנשים בחוץ, מה שאפשר אולי לקרוא היום תחנה מרכזית או משהו כזה, בסדר? מה קורה בתחנה מרכזית במהלך היום היש שמה? בדרך כלל? יש שם חנויות, לא במקומות. למה יש חנויות? תחנה מרכזית, בסדר? יש שם מה לאכול, יש שם מה לשתות, כאילו אנשים עוברים שם, מגיעים וכו'. באותו מקום, אז זאת אומרת, מאוד הגיוני שמה שקורה שם ביום זה שהיא מוכרת אוכל לאנשים, רק שבלילה מה יש שם? אפשרות להישאר לישון, וחוץ מאפשרות להישאר לישון, יש שם גם שירותים של זנות. זה לא שני פירושים שהם אחרים, אלא בהרבה, הם פשוט פירושים שיש בהם משהו שהוא משלים. למה להגיע לשם? אז האמת יש בזה הרבה היגיון, בסדר? אה? כי זה מקום שאולי פחות שואלים אותך מי אתה ומה אתה עושה פה. ושם אתה יכול לשמוע כל מיני דברים, יש משהו שאתה כאילו יכול להישאר קצת אנונימי וגם קצת לשמוע, אתה יושב כזה ואתה קצת, אתה יושב במקום שהוא מצד אחד מרכזי מאוד, מצד שני יחסית אנונימי, ואתה יכול גם לקבל תמונת מצב מאנשים שסביבך ולקבל איזושהי הבנה של מה שקורה פה. המרגלים מגיעים לשם, בסדר? אולי נגיד ככה, הם מגיעים לשם ו... מה קורה ברגע שמגיעים? אז אפילו לא מספיקים ללכת לישון, נכון? וישכבו שם, ואמר למלך יכול, הנה אנשים באו הנה הלילה, וישלח מריחו, הוציאו אנשים, ואז אם יד מחביאה אותה, ואז הם יוצאים מהחלון ונעלמים. בסדר? אולי נשאל שאלה כזאת. אנחנו, בכל הדיון בשאלה, מה היחס בין המרגלים של יהושע למרגלים של משה, יצאנו מנקודת הנחה, שהמרגלים של יהושע, עשו את העבודה שלהם. מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם זה נכון? למה הם נשלחו? לדעת מה מצב העיר, נכון? זאת אומרת, מה? כמו ראינו כבר במלבי, מה הם צריכים לדעת? מנקודת התורפה, מאיפה להיכנס. תנו לי דוגמאות של משימות שהם היו צריכים, אני מניח, להביא ליהושע, תנו לי דברים שהוא ביקש מהם, כנראה. מה זה? איפה הפטרול? איפה השומרים, נכון? כמה כוחות יש? איפה הם מוקמים? מה, אולי מה אנשים חושבים שם? מה המורל? כשהם מגיעים, בסוף, הם נכנסים למקום הזה, מהר מאוד מעלים אותם לגג, מחביאים אותם שהם לא רואים כלום, בסדר? ומורידים אותם מהחומה, והם צריכים לברוח להר. בסדר? הרציונל של הבריחה להר היא כמובן הליכה נגד ההיגיון. נכון, העיר יריחו, אתם מכירים לי איפה יריחו? אתם מחזיקים את זה בראש? כן, זהו, אז יש לנו את יריחו יושבת ממש כאילו אחרי מעבר הירדן. מאחוריה בעצם מתחיל ההר שעולה לכיוון, כאילו לכיוון מצפה יריחו. איפה זה? מכירים קצת? זה, מצפה יריחו זה ממש מקום שהוא צופה. מי?
יאללה.
אתה גם מצפה יריחו? אז בקיצור, אז כאילו זה נכון, זה ממש, כאילו, אם אתה הולך מהקצה של היישוב, איפה שה... איך קוראים את זה? איפה שהאולם, אתה יכול להמשיך, נכון, לכיוון ההר, יש שם כזה מקום שאתה... אז אתה רואה, אתה יכול לראות ממש כאילו את ה... כאילו את כל עמק הירדן נפתח לפניך כזה, זה. אז זה אומר, אתה חייב למרגלים, תברחו לכיוון ההר, למה? כי לאיפה ירדפו אחריכם השומרים? לכיוון השני. טוב, אז המרגלים בורחים להר. מה שהם יכולים לדעת זה בעיקר דבר כזה, המודיעין של העיר יריחו עובד ממש ממש טוב, עובד מצוין. איך שהגענו, באנו, התחפשנו, נכנסנו, עשינו, זה דבר ראשון דפקו לנו ישר, אפילו, כאילו, המלך אפילו לא עושה סגר בעיר ומתחיל לעשות חיפושים, נכון? הוא ישר שולח אל רחב, זה גם מעניין איך היא מצליחה שם להבריח אותם, זה אולי קצת קשור לקצב של הדברים שהיא אומרת להם, תלכו, הם היו פה, הם ברחו, תרוץ אחרי מהר, וכאילו משהו כזה ב... בסטרס הזה שמצליחה להכניס בו גם את הרודפים, שמבינים שהולכים לפספס אותם. אגב, גם כשהם, כשהם רודפים, הפסוקים כאן מתארים, ואת השאר סגרו. אחרי כאשר יצאו, הרודפים אחריהם, הכוונה, העיר יריחו, העיר סגורה, וגם לא נופלים בפח. אנחנו נפגוש בסיפור של האי, מלחמה שבה אנשי העיר לא סגרו את הדלת, וזה עשה להם צרות. פה, החוויה היא של עיר מאוד מאוד חזקה, מסודרת, עם מערך מאוד מאוד טוב של מודיעין. מעבר לזה, לא קורה כמעט כלום. כאילו ההישג הכי גדול של מרגלים הוא שהם מצליחים לא לגמור כמו אלי כהן. יודע מה, בסדר? כאילו שהם לא נתלים בסוף על חומת העיר לעיני כל. זה היה מאוד קרוב להיות ככה. בסדר? זאת אומרת, אם השומרים היו אומרים לה, אתה יודעת מה, בואי רק נעשה סיבוב. בסדר? או אומרים לה, בואו, חצי מהכוח שהתחיל לרדוף, אנחנו פה נעשה רגע סריקה של המבנה, ליתר ביטחון. יכול להיות שזה נגמר אחרת, אבל זה לא מה שקורה. יש איזושהי, אני חושב, איזושהי חוויה מהסיפור הזה, שלא הרווחנו כלום. אני אגיד לו, יותר מזה אפילו, יכול להיות שאפילו הפסדנו. למה הפסדנו? מעולה, כי עכשיו אנשי יריחו יודעים שהישראלים הולכים להיכנס אליהם. הרי שעם ישראל עומד שם בכניסה, יש לו כל מיני אפשרויות לאיפה ללכת. יריחו היא אחת הערים הראשונות, זה נכון. אבל נגיד, בהמשך אנחנו נראה שהם עושים תנועה בכלל לכיוון ההר, לכיוון ההר גריזים והר עיבל, הם עושים תנועה ארוכה לכיוון שכם שלהם, זה גם אותו, אנחנו אולי בהמשך נעשה גם להראות את זה מבחינה טופוגרפית, זה מאוד יפה לראות את זה, כאילו יש איזושהי כניסה שאפשר לעבור דרכה, אבל כאילו אף אחד לא ברור לו מה הולך לקרות עכשיו. מה שאנשי יריחו יודעים עכשיו, שהולכים להיכנס אליהם, ושזה הולך לקרות, במה שנקרא בתזם, יודעים מה זה תזם? טווח זמן מיידי. זאת אומרת, זה הולכת עכשיו ממש ממש בקרוב, נכון? טוב. הפער הזה, אני חושב, עולה גם מהתיאור של מה שהם מספרים בסוף ליהושע. ומה אומרים ליהושע בסוף? וישובו שני אנשים וידעו מהר, ועברו ועוד על יהושע בנו, ויספרו לו, מה הם סיפרו לו? את כל המוצאות אותם. מה זה כל המוצאות אותם במילים שלנו? אל תשאל מה קרה לנו, והלכנו, וכמעט תפסו אותנו, וירדנו בסנפינג מהחלון, ובדיוק התקעה לי הרגל, וזה, ורצנו לה, ואז מצאנו קצת מים. זה מעניין אותנו? טוב, אז בואו ננסה אולי טיפה לעמוד על, אולי כן קצת על המשמעות של מה שיש פה. מה בכל זאת אנחנו מרוויחים? יהושע בוחר לשלוח מרגלים מתוך הבנה שאנחנו עכשיו, כמו שדיברנו בתחילת השיעור, עוברים מהנהגה הניסית, של אלוקית, ניסית, שעם ישראל מתנהל במדבר, להנהגה אנושית, טבעית. ומאוד הגיוני שלפני כניסה לעיר, אנחנו נשלח אנשים שיבינו מה נקודות תורפה, מה נקודות החוזק. אבל אנחנו פתאום מגלים פה שהמעבר הזה בין ההנהגות קורה בצורה לא חלקה. כשעם ישראל עובר להנהגה טבעית, הוא עדיין צריך להבין שהוא תלוי בקדוש ברוך הוא. הסיפור של המרגלים הרי הוא סיפור, אפשר לקרוא לזה פוקס, ואפשר לקרוא לזה השגחה, לעובדה שהם מצליחים לחמוק שם, הרי יש שם שוטרי, יש שם צבא שמכיר את כל האזור, הם סוגרים את מעברות הירדן, הם יודעים איך זה, למרות הם מצליחים לברוח, להתחבא, ואיכשהו לעבור את הירדן חזרה ולחזור. זה אירוע שהוא לא כל כך פשוט, כנראה, חז"ל כבר אומרים פה שאחד המרגלים הוא פנחס, ופנחס הוא אליהו, שהוא רואה ואינו נראה, נכון? שמדייקים את זה מהפסוק, היא עלתה מגגה ו... לפני זה, סליחה, תיקח אישה את שני אנשים ותצפנו. למה תצפנו בלשון יחיד? רק את אחד מהם, אבל באמת יש פה איזשהו משהו שהמרגלים צריכים את הנס הזה. אחרי כל הסיבוב המורכב ביריחו, יש דבר אחד שהמרגלים יכולים לספר. הם קיבלו שיעור מאוד מאוד גדול באמונה ממי? מרחב. על הגדולה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מה היא אומרת? כי שמענו, נכון? ידעתי כי נתן השם לכם את הארץ, וכי נפלה עמתכם עלינו, וכי נמור כל שווי הארץ מפניכם. היה, זה ביטויים שאנחנו מכירים אותם מאיפה? שמענו את השרובי שלהם את מי יאסוף מפניכם. מאיפה ביטויים מוכרים לנו קצת? נמור כל שווי כנען, טיפול עליהם ממטה ופחד. מכירים את הביטויים האלה, מאיפה הם מוכרים לנו? מי שירת הים. מי שזכה להיות בשחרית. אז יש אומרים את שירת הים שם באיזשהו קטע, ואז, עכשיו זה גם מאוד רחב בעצמה, היא אומרת, נכון? אשר הוביש שם את מי ים סוף מפניכם. יש משהו בהבנה שלה שקרה פה משהו גדול. יש לכם אלוהים גדול וחזק שיכול לעזור לכם. את הלקח הזה המרגלים צריכים. נגיד אולי ככה, הדבר הזה הוא חסר לנו, והוא בסופו של דבר מה שמרגלים גם יספרו למי? ליהושע. איפה זה כתוב במה שמספרים ליהושע? הם יספרו לו דבר מאוד מאוד קצר, נכון? ושוב שני אנשים, יספרו את כל המוצאות אותם, ומול יהושע מה? כי נתן השם בידינו את כל הארץ, וגם נאמרו כל יושבי הארץ מפנינו. זאת אומרת, ההבנה שאנחנו צריכים להבין עכשיו שקדוש ברוך הוא זה שנותן לנו את הארץ. הגויים פה מפחדים מהקדוש ברוך הוא. כל הסיפור הזה עכשיו אנחנו יכולים ונצליח, כי הפחד שם אוכל אותם. ואנחנו יודעים הרבה פעמים שהסיפור הפסיכולוגי של הפחד הוא מתכון גדול לכישלון. אבל זאת הנקודה אולי שאותה הם צריכים ללמוד. המעבר הזה פורש את עם ישראל בכמה מישורים. דיברנו על הסיפור שהם עוברים לקחת צעידה לדרך. זה חלק מההכנה לקראת זה שאנחנו הולכים להתחיל לאכול מהתבועה של הארץ. בסדר? כשאדם אוכל מתבועת הארץ, באמת באמת, הוא צריך להבין שבאיזשהו מקום לא השתנה כלום בין המדבר לבין עכשיו. בשני המקרים, אתה תלוי בקדוש ברוך הוא. רק מה ההבדל? שזה גלוי וזה נסתר. בסדר? זאת אומרת, המן הוא לחם מן השמיים בצורה מאוד מאוד גלויה וישירה. אבל מה אנחנו מברכים עליכם? ברוך אתה השם, אלוקנו, מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. מה זאת מוציא לחם מן הארץ? מי הוציא לחם מן הארץ? אה? אנחנו, נכון, יש שירים על זה, זאת אומרת, יש כאילו, יש פה משהו במעבר הזה שמצריך אותנו להבין שגם כשאנחנו מתחילים לראות דברים בעיניים הגיוניות, טבעיות, אנושיות, אנחנו עדיין מחזיקים כל הזמן את ההבנה שבסוף מה שקורה פה מתחת לפני השטח זה שמי שמנהל את זה, זה הקדוש ברוך הוא. וזה מה שהמרגלים מבינים פה מהסיפור, וזה אולי קצת חותם לנו את הדברים שהתחלנו. יהושע מתחיל איזשהו מהלך, הוא פונה לעם, הוא אומר להם, אנחנו עוברים עכשיו, הכדור בידיים שלנו, ובו זמנית, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תדע לך שזה לא לגמרי ככה. המשחק הזה, אנחנו עוד נפגוש אותו. הכיבוש של העיר הראשונה בארץ ישראל, יעשה בצורה מאוד ניסית. נכון, יהושע עם ישראל הסתובבו מסביב לעיר, זה הסיפור הכי, הכי מוזר שיש להם, הסתובבים מסביב לעיר שבע פעמים, העיר קורה, אתה אומר, מה, איך, כאילו, מה קורה פה? הכיבוש הראשון הוא כזה, ולכן גם יהיה אסור, אולי לקחת מהשלל, זה קשור לאותו סיפור, יש דברים ששייכים לקדוש ברוך הוא, כי זה הוא עשה את זה, אבל הדבר הזה, המתח הזה, אנחנו מתחילים להרגיש אותו כבר בפרק שלנו. טוב, נראה אנחנו נעמוד עם זה פה, יש פה עוד דברים לדבר, אבל נראה שאנחנו נעצור. בעזרת השם נתחיל, נמשיך בשבוע הבא.